גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו. אתם על הסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. והפעם יבשת אפריקה עם טריפל מרשים, אחרי הנובל בספרות שהגיע לסופר מטנזניה. השבוע הגונקור הצרפתי מגיע אל סופר מסנגל, והבוקר הבריטי מגיע אל סופר דרום אפריקני. נדבר על אפריקה ששולטת הרפובליקה הספרותית, גם על סבח פחרי, מגדולי הזמרים הסורים, מחשובי הזמרים בעולם הערבי שהלך לעולמו. נדבר על השירים שלו שזלגו אל עולם הפיוטים הספרדי היהודי, חיבור בין עמים, בין דתות ואמונות, שהלוואי והיה גם בתחומים אחרים. גם על אנטר ביידן, בנו של נשיא ארצות הברית, נדבר. הוא מוציא באמריקה את הימנים מן הכלים. הסיבה, הוא עשה הסבה מאיש עסקים לצייר, וציורים שלו נמכרים בסכומים אדירים. נדבר בו, האם אומן או רק בן של. ולהיות אישה, להיות יוצרת, ולהיות אחות של אנס מורשע. ראיון עם השחקנית והיוצרת יעל מסנר, שאחי היובל הורשע באונס ומת לפני כחודש. היא אומרת לנו, אני לא מוכנה לשאת עליי אות קין. האזנה נעימה לכולכם.
גם כן תרבות.
אפריקה שולטת לפחות ברפובליקה הספרותית העולמית. בדיוק חודש אחרי שעבדול רזק גורנה, הטנזני, הוכרז כחתן פרס נובל לספרות, השבוע חולקו שני פרסי ספרות חשובים, מהחשובים בעולם המערבי, הגונקור הצרפתי והבוקר הבריטי. בגונקור זכה מוחמד מובגר סר מסנגל, ובבוקר זכה דיימון גלגוט מדרום אפריקה. טריפל לאפריקה, נובל לטנזניה, גונקור לסנגל, בוקר לדרום אפריקה. נדבר בהצלחה המרהיבה הזאת, נדבר על התמה העוברת בין הספרים, אם אכן יש כזו, ועל הסיבות להצלחה דווקא ברגע זה בזמן. נאמר שלום לחוקרת ספרות אפריקה, רות ונסקה שטרן, תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
שמחה וססון גם לך, גם ליבשת אפריקה, ולתוך השלישייה הזו לא הזכרתי את המן בוקר, שגם הוא ענק לסופר אפריקני, זה קרה לפני מספר חודשים. אפשר היה לצפות שתהיה הצלחה כזו ברגע הזה בזמן, או שזה מגיע גם אלייך כהפתעה?
אני חושבת שכל התשובות נכונות. זה לא מאוד מפתיע, כי הספרות האפריקאית היא בעלייה מטורפת בכל העולם, אבל זה כמובן בכל זאת מפתיע לטובה, כי יש הרבה ספרות טובה בעולם.
ואת יכולה להסביר האם יש סיבות אובייקטיביות מדוע עכשיו דווקא?
אני חושבת שכל הגל הזה התחיל בעצם לפני משהו כמו 15 שנה, והוא רוכב על בעצם זה שיש ספרות אפריקאית כל השנים, אבל צ'יממנדה אדיצ'י באה בתור דמות מאוד מאוד קריזמטית, עם ספרים מעולים, עם שיחות טד שנהיו ויראליות, ויצרו מין אפקט כזה, שהוא גם תודעתי. אנשים התחילו לקרוא אותה, לתרגם אותה, וככה נחשפו לעוד סופרים. וגם המערכת האקולוגית היא מערכת שמאוד מטפחת את עצמה. אדיצ'י בעצמה הקימה סדנאות לסופרים צעירים, הרבה סופרים אחרים שזכו בפרסים, והיו ב-15 השנים האחרונות הרבה, לקחו את הכסף, הקימו סדנאות, הקימו ז'ורנלים שפרסמו חוקרים צעירים, ויש שם המון סיפורי הצלחה של אנשים שטופחו בתוך המערכת והגיעו לקהל הבינלאומי. והנה.
עד שאנחנו מגיעים להצלחה הזו, הכל תוך חודש אחד. את מזכירה את אדיצ'ה, בוודאי מאזינות ומאזינים אתם מכירות ומכירים את אמריקנה שלה ואת חצי שמש צהובה, ובוודאי כמו שהזכרת את שיחות הטד המאוד מרתקות שלה. אני רוצה רגע להניח על השולחן שאלה שאולי תטריד קצת. האם זה הסופ דה ז'ור פשוט? האם המערב עושה את מה שנכון?
אני חושבת שזו ביקורת שעלתה גם על הנובל, זאת אומרת, האם זה הרגע של ה-Black Lives Matter, וזה נהיה מין פוליטי כזה, וגם כאן אני חושבת שכל התשובות נכונות. זאת אומרת, כן, אבל יש סיבה לזה שזה הדבר שעומד על סדר היום, ואחת הסיבות זה באמת שמבחינה היסטורית, הקולוניאליזם שהיה, עכשיו הוא חזר בזה שהעולם מלא בדיאספורה אפריקאית, שנהיית יותר ויותר גם מאורה בתוך החברות שלה, וגם מודעת לזה שהיא דיאספורה אפריקאית. והיא מביאה איתה המון משאבים, mm-hmm. שוכחים את זה, mm-hmm. אבל היא מביאה איתה המון משאבים, על אחת כמה וכמה
אבל את אומרת לנו שלמרות שאולי זה פוליטי, ושזה הדבר הנכון היום לעשות, עדיין הספרות שלהם היא ספרות טובה.
ומעולה. זאת אומרת, היא מביאה גם מיתולוגיות, גם ספרות שבעל פה, גם את הקשרים האלה בתוך הקאנון השחור, שיוצרים, הרי גם הספר הזה שזכה עכשיו בבוקר, יש לו עלילה מרתקת, אבל מה שכל המבקרים מדברים עליו זה שהאופן שבו הסיפור מסופר, זה הדבר הגדול. ואני חושבת שזה מייחד את הספרות האפריקאית.
אנחנו נדבר על זה בעוד רגע, אבל עוד לפני כן ברשותך, האם העובדה שהסופרים שזכו החודש בפרסים החשובים ביותר בעולם הספרות, האם העובדה שהם כותבים בשפה קולוניאליסטית, באנגלית או בצרפתית, בעצם לא מפחיתה מערך ההגדרה של ספרות אפריקאית?
אני חושבת שזאת ביקורת שחוזרת, אלא אם כן אתה רוצה להקדיש לי שעה, אז אי אפשר להיכנס להכל. אבל השפה האנגלית והצרפתית שהם משתמשים בה, גם יש לה המון המון אלמנטים אפריקאים. אז זה נכון, זאת אומרת, זו שפה קולוניאלית ויש בה דברים שמגבילים, אבל היא גם כבר לא לגמרי השפה הקולוניאלית, כבר יש בה את הייחודים שלה, וזה המצב. זאת אומרת,
טוב, הם
דבר
פשוט
שחייבים לעבוד
כן,
איתו.
זה מה שההיסטוריה זימנה לנו. נאמר למאזינות ומאזינים, דיימון גלגוט זכה בבוקר על הספר שלו, ההבטחה, The Promise, ומוחמד מבוגר שר זכה בגונקור על La Plus Secret Memoir des Hommes. נגיד, טוב, יתרגמו את זה כנראה כבר לעברית. האם יש קו מחבר אחד בין הספרים האלה ובכלל בין הסופרים האפריקנים?
אז אני חושבת שאם מדברים על שני הספרים האלה ונוסיף לזה גם את מה שזכה בבוקר הבינלאומי של דוד דיופ, זה שהספרות מאוד מאוד מחצינה את הספרותיות שלה. מאוד עסוקה, זאת אומרת, בספר של מוחמד שר, הגיבור, הוא כותב, ויש שם המון גיבורים שכותבים, וזה על הכתיבה ומה הכתיבה עושה, וגם השפה שלו היא מאוד מאוד עשירה ויותר שירה מאשר סיפורת בעצם. וגם גלגוט עסוק מאוד, זאת אומרת, מבקרים כותבים עליו, שזה סיפור על לספר סיפורים, כי הספר באמת עובר בין המון המון דמויות, ובין רוחות רפאים וחיות.
רוחות רפאים זה חשוב, נכון? זה חשוב שנזכיר את זה בשיחה הזאת.
אני חושבת שכן, כי זה, שוב פעם, לחזרה לדיופ, זה איזשהו אלמנט מהמיתולוגיה האפריקאית, שנכנס לא רק לתוך הסיפורים בתור הנושא, אלא בתור האופן שבו הסיפור מסופר, לספר ספר מנקודת המבט של רוח רפאים, של איזושהי ישות על-טבעית מהמיתולוגיה, זה נהיה קטע. גם ספר אחר שהוא עמד לבוקר ב-2019, של צ'יגוזיו ביומה, An Orchestra of Minorities, אותו דבר. וזה נורא כיפי, זה משהו חדש.
אבל אני לומד ממך שזה לא רק קטע, אלא שזה באמת מין חזרה אל מקורות הספרות האפריקנית?
כן, אני חושבת, אני לא יודעת אם בדיוק באופן הזה הסיפורים היו מסופרים, אבל לוקחים את הדמויות מהמיתולוגיה והופכים אותם למספר, וזה הופך את הסיפור לנורא מעניין. גם פה, אגב, בספר שזכה בבוקר, בהבטחה, לא כתוב, אי אפשר להבין שהסיפור מסופר מנקודות המבט של רוח רפאים, אבל זו ספקולציה שעלתה, כי אתה לא מבין מה קורה, זה עובר מפה לפה לפה לפה. אז יש את הקטע של ה-omniscient narrator, של המספר יודע הכל בספרות העולמית, אבל הקטע האפריקאי של זה, שפתאום זה מעלה את השאלה, אבל רגע, מה זאת הישות הזאת? יש אולי ישות כזאת? זה נותן לזה איזשהו
מעניין. לפני שנסיים ואבקש ממך לקרוא עבורנו מתוך The Promise שזכה עכשיו בבוקר, עוד שאלה אחת לסיום, האם זה רלוונטי שהזוכה שזכה בבוקר הוא אמנם מדרום אפריקה, אבל הוא לבן לעומת שני הזוכים האחרים שהם שחורים? האם זה רלוונטי? האם זה חשוב לכתיבה עצמה?
אני לא חושבת שזה חשוב לכתיבה עצמה. אני חושבת שסופרים לבנים, דרום אפריקאים הם אפריקאים כמו כולם. דרום אפריקה באופן כללי יש לה אקולוגיה ספרותית מעט נפרדת בגלל ההיסטוריה שלה, אבל זה בהחלט פן אפריקאי מלא.
מלא. נשמח אם תוכלי ברשותך לקרוא לנו איזה פסקה קטנה שאת תרגמת עבורנו, בשביל שיהיה מעט מהצלילים של הספר היפה הזה.
אז זה באמת פסקה שמסופרת מדמות, מנקודת המבט של האמא שמתה בתחילת הספר, שקוראים לה רייצ'ל, וזה פתאום נכנס לתוך התודעה שלה. רוחה של רייצ'ל סווארט מתמעמת בבית, מסתובבת בו בבלבול. היא נגלית לעין ברגעים מסוימים, כשהאור ומצב הרוח מתאימים. אבל רק עבור אלו שמוכנים לראות, וגם אז, רק באופן לא ישיר, בשולי הדברים. זה לא יוצא דופן. המתים פעמים רבות מתקשים לקבל את מצבם. במובן הזה הם דומים לחיים, אבל הם שכחו מהו מקור הנוסטלגיה שלהם. דברים הולכים לאיבוד במעבר בין החיים למוות. וכשהם רואים אותך, הם לא מכירים אותך. טוג'ו, הרועה הגרמני, רואה אותה באה והולכת בלי קושי, כי הוא עדיין לא למד שזה בלתי אפשרי.
לא למד עדיין.
זה מטפיל עם הרוח וממשיך עם, עם הכלב.
כמה זה יפה. טוב, אנחנו נמתין בציפייה לכך שזה יתורגם, שני הספרים, כל הספרים, גם בטח ודאי כבר עובדים על, על, על הספרים של זוכה פרס נובל, גם לזה צריך להמתין. נאמר לך תודה רבה על השיחה הזו, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לכם.
גם כן תרבות.
נעבור אל הנושא הבא שלנו. הוא נחשב לאגדה בסוריה, מגדולי הזמרים בעולם הערבי, שהחל את הקריירה שלו כמואזין. הוא תיאר בשיריו את חלב, עירו האהובה, את האמונה הדתית, הסופית בעיקר, ואת החיבור בין הרגש לאלוהים. אנחנו מדברים על הזמר הסורי סבח פחרי שמת, והוא בן 88. מה שמעניין במיוחד, ובכך נתמקד עכשיו, שאין ילד מתפוצות המזרח כאן אצלנו, שלא יודע לזמזם פיוטים יהודיים שכולם הגיעו ממנו, מאותו סבח פחרי, למשל, על, על עד לי לעד, אתה אלי. או למשל, נעימה לי ארחיה, נעימה לי. נעימה לי, נספר על המעברים האלה בין הזמר הסורי לתפוצה היהודית ערבית, נצטער שזה לא כך גם בתחומים אחרים. נאמר בוקר טוב למאסטרו תום כהן, שלום תום.
בוקר טוב גואל, מה שלומך יקירי?
שמחה ושמחה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. נצרף לשיחה את הרב דוד מנחם, פייטן ומלחין, שלום הרב מנחם.
שלום וברכה.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. תום, כמה מילים, לפני שניכנס אל עולם הפיוטים, כמה מילים על אותו סבח פחרי?
טוב, אז קודם כל, בוקר טוב, תענו גם בשבילי להיות כאן, וכמובן שלצד אדם שאני כל כך אוהב, כמו רבי דוד מנחם, מוזיקאי ענק ואיש ענק. סבח פחרי באמת הלך לעולמו בשבוע שעבר, והוא בן 88, אחת הדמויות ה... משמעותיות ביותר, למעשה כמעט אחרון דור הנפילים, נקרא לזה, של המוזיקאים והמוזיקאיות מצפון לנו. כלומר, היחידה למעשה שנשארה בחיים מהדור הזה של הזמרת סבח, של ודיע צפי, של סבח פחרי, הזמרת פיירוז שעודנה בחיים, וביום שהיא חס וחלילה תלך לעולמה, למעשה דור הנפילים הזה נאסף אל אבותיו ותם ונשלם לו פרק עצום בהיסטוריה העולמית, לא רק של ה... לא רק שהמזרח התיכון, סבח פחרי באמת היה ייחודו בכך שהוא מעולם לא עזב את סוריה, כלומר להבדיל מאומנים אחרים, לא עבר למצרים ולא עבר לשום מקום אחר בניסיון לחפש לעצמו קריירה, הוא שר בסוריה, על סוריה, בדמשק, בחלב, עיר הולדתו, את הסגנון המקומי, גם המושחת שאומרים שהגיעו בכלל מאנדלוסיה, מתור הזהב, וגם הסגנון שנקרא קודות חלביה, השירים החלבים האותנטיים, המקוריים, שבהם אי אפשר לטעות. עכשיו, האיש הזה באמת למעשה, כמו שקורה לא פעם בסגנונות כאלה שהם סגנונות אוראליים, הטביע את חותמו היום. אני באופן אישי לא יכול לחשוב בכלל על מישהו אחר שמייצג את סגנון השירה הזה, או לתת דוגמה לסגנון השירה הזה בלי ללכת אליו ולביצועים הבלתי נשכחים שלו. אדם עם קול מאוד מאוד חזק, עם יכולת להחזיק קהל במשך שעות. אגב, פיקנטריה זכר, הוא מופיע בספר הצעים של גינס על הופעה שלו בשנת 68 בקרקס בנצואלה, שם הוא שר במשך 10 שעות רצוף.
וואו.
כן. והאיש הזה עם הקול החזק הזה, עם היכולת, עם הידע המוזיקלי, עם היכולת לאלתר, והיכולת בעיקר לסחוף את הקהל, להכניס את הקהל, להפוך את הקהל לחלק מהחוויה, ועל כן אני חושב גם החלק השני של השיחה שיעבור באמת אל הפיוט ואל עולם המטרוז, כלומר אותה שזירה שבה לוקחים טקסט פיוטי בעברית ומלבישים אותו על הטקסט הערבית, שהמצלול יישמע דומה, וכך נשמור על על כל המרכיבים שעושים שיר מוצלח, גם הלחן, גם המילים וגם הדרך שבה מילים יושבות על הלחן.
אז באמת נשאל אותך, הרב דוד מנחם, איך מוסיקה של סבח פחרי מגיעה אלינו, אל התפוצה היהודית הערבית, אל תוך הפיוטים שכולנו, לפחות אנחנו, מכירות ומכירים?
כן, אז קודם כל דברים יפים אמר דום אהובי ונכוחים, ובאמת השירה הזאת, השירה הערבית, תמיד הייתה השכנה של הקהילות היהודיות. כל קהילה יהודית הושפעה מהסביבה שלה. ומכיוון שכבר לפני 100 שנה, הסגנון החלבי, הסורי וגם המצרי, השפיעו מאוד מאוד על התרבות התפילה בסגנון, מה שקוראים הירושלמי, על היהודים המזרחיים, להגיד מהמרב, אז סבח פחרי כנושא התרבות הסורית העיקרי ביותר, גם הוא מצא את מקומו אל בתי הכנסת.
זאת אומרת שיש נוספים, הרב מנחם, כאלה שגם אני לא יודע שהם בעצם נלקחו, נשאבו מיצירות ערביות מוכרות?
בוודאי, אני חושב שכמעט ואין מנגינה בבתי הכנסת הספרדיים כולם, שהמקור שלה לא מהעולם המוסלמי, מהעולם הערבי שמסביב, אם כי היו רגישויות, היו רבנים שרצו שירים שהם יותר סופים, שהם בעלי אמונה דתית יותר, והיא מתאימה לבית הכנסת, ויש כאלה שהביאו גם שירה של בתי קפה, של פריד ועבד אל חלים וכדומה.
אתה יודע, אני שומע אותך מדבר, הרב מנחם, לא נשבר לך הלב, אני תוהה אם בדברים האלה אנחנו יכולים להיות חברים, למה אנחנו לא יכולים להיות חברים בדברים אחרים גם?
זה נכון מאוד, כי אתה יודע, אנחנו כל כך לפעמים לא יודעים איזו השפעה יש לאסלאם ולערביות על העברית ועל היהדות. זה שאנחנו מדברים על המילה לחן. המילה לחן היא מילה ערבית, היא לא מילה עברית. המקור שלה הוא ערבי. אז גם כשמדברים על מוזיקה מערבית, מדברים על לחן, מדברים בשפה הערבית. ויבוא יום, אתה יודע, שהפוליטיקה היא לא נצחית. ישמעאל ויצחק יזכרו שהם אחים.
אם יזכרו, אני רוצה שנשמע ברשותכם גם תום כהן וגם הרב מנחם, אני רוצה שנשמע צלילים של סבח פחרי, ואחר כך כיצד הם עברו אלינו. בבקשה, נתחיל עם פחרי.
חמרת אל-חוב סקינינה אמא קלבי תונסילי חמרת אל-חוב سكنيها أما قلبي تنسني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه جدول لما
אז רציתי להשמיע לכם עכשיו את הגרסה ששמע בעברית חומות ציון, אבל למה שאני אשמיע הקלטה כשהרב דוד מנחם נמצא איתי? אולי תשיר לנו את השיר הזה חומות ציון ככה.
זהו, אני לא כל כך זוכר את המילים בעברית בעל פה, אבל זה בדיוק זה מעניין. הוא שר בכלל על יין והם שרים על חומות ציון ומחכים את הצליל הפונטי. חומות ציון, עקיפה, חמרת אל-חוב סקיניה, וזה כל הפיוטים שלוקחים את הערבית, והמצלול מאוד מזכיר את העברית, וכותבים לזה נושא אחר.
יאי לי, יאי לי, יאי לי, יאי לי.
נשאיר את זה ברקע של השיחה שלנו. תום, מלמד אותנו הרב מנחם שכל בתי הכנסיות שלנו מלאים בצלילים האלה שבעצם מגיעים מעולם האסלאם. זה משהו שאתה בעצם שמת לך למטרה כל השנים האלה שאתה עובד.
תראה, למעשה, הדבר הזה שתיארת הוא בדיוק בלב האג'נדה של, אני חושב, כל הפעילות כמעט שאני עושה, בוודאי רובה. כי אני חושב ש... ועל כן אני אגב רוצה לציין לשבח באמת התוכנית שלך, עצם זה שברדיו כאן מדברים על הדמות הזו, על השירה הזו, זה סופר חשוב לנו כחברה. זה להכיר את עצמנו, ואני חושב שאני, הרב דוד, זו דוגמה לא פחות טובה ואולי אפילו יותר טובה, כאומנים שיש לנו את הפריבילגיה, מה שנקרא לא להתייחס בכלל לפוליטיקה, אנחנו לא מחויבים להגיב לפוליטיקה בשום צורה, ולנו יש את הפריבילגיה להסתכל בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, לעשות זום אאוט ולהסתכל, בין אם זה 500 שנים אחורה אל תור הזהב, שבו מוסלמים ויהודים יצרו ביחד את היצירות הנשגבות ביותר ברפואה, בקולינריה, בפילוסופיה ובתרבות, ובין אם זה רק 100 שנה אחורה, כשבמצרים, בעיראק, בטח במרוקו, וגם בסוריה ובלבנון, יהודים היו חלק בלתי נפרד מה-DNA התרבותי, ולעיתים, אפרופו עיראק, האחים אל קווייטי, היו בעצם אבני הראשה של המוזיקה הקלאסית של המאה שעברה. ואם אנחנו מצליחים רגע להבין את זה, ולהבין את המקום שלנו בתוך התרבות הערבית, וגם את זה שאין לנו מה לפחד מהמקום שלנו בתוך התרבות הערבית, כלומר, לצד השני אין טעם להכחיש את המקום שלנו, ולנו אין טעם להכחיש את המקום שהיה לנו, אז באמת אולי בסופו של דבר נוכל לעשות כמה צעדים קדימה, כי אנחנו חולקים את התרבות הזו. זו אותה תרבות, זו אותה שפה, כפי שדוד מנחם אמר פעם. הופענו בתיאטרון, סליחה, בבית האופרה בתל אביב עם נסרין קדרי וזיו יחזקאל בקונצרט של קלאסיקה ערבית. על הבמה אמרתי את המשפט שאני תמיד אומר, אנחנו לא חושבים שערב כמו זה יביא את השלום, אבל אם היה לנו שלום, תחשבו כמה ערבים כאלה היו. ומישהו מהקהל צעק לי, טוב, חלאס. ואמרתי לו, חייכתי, אמרתי לו, אני מקבל. באתם לשמוע מוזיקה ולא עטפות, אני עוצר כאן, רק שים לב שהמילה שאמרת היא בערבית.
נהדר, טוב, נהדר. מילה לסיום שלך, הרב מנחם, בני הקהילה שלך יודעים את תרומתו של סבח פחרי לתרבות שלהם, ליום-יום שלהם?
אני מאמין שכן, אני מאמין שהם יודעים לא רק על סבח, הם יודעים גם על האחרים, על אום כלתום ועל עבד אל-והאב. ואתה יודע, אני, משירים האלה, אני שומע אותם גם ברמה הדתית. אנחנו בדיוק שומעים את חמרת אל-חוב סקיניה, שהמשפט הראשון, אם אני מתרגם לעברית, שסבח פחרי ליקט מתוך אל-מותנבי, ויין אהבה השקיני ודאגת ליבי השכיחיני, כי חיים שאין בהם אהבה, כנחל שאין בו מים.
איזה יפה.
החיים צריכים להיות מלאים באהבה.
חיים מלאים באהבה. נודה לשניכם על השיחה הזו לזכרו של סבח פחרי, מאסטרו תום כהן והרב דוד מנחם. תודה שהייתם איתי הבוקר.
בוקר אור, תודה רבה, שבוע טוב.
גם כן תרבות.
הנושא הבא שלנו, את שמו של אנטר ביידן, בנו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, אתם בוודאי מכירות ומכירים, בתור זה ששמו נקרח בפרשת טראמפ אוקראינה, בפרשה בה הוא אשם בשחיתות, אולי גם בתור זה שהאבא שלו על בימת האימות הנשיאותי סיפר על התמכרותו לסמים. ככה או ככה, הבחור הזה כבר בן 51, עשה שינוי קריירה, הוא כבר אינו איש עסקים, הוא אומן, הוא לא סתם אומן, הוא אומן שמעולם לא למד אומנות, הוא לא סתם אומן, הוא אומן שנפתחה לו עכשיו תערוכה ענקית, הוא לא סתם אומן, הוא אומן שהניו יורק טיים מקדיש ליצירותיו מאמר שלם, הוא אומן שכל רשתות הטלוויזיה הימניות בארצות הברית בקריזה מוחלטת מהמחירים שהוא מצליח למכור את האומנות שלו. ביקשנו ממבקרת האומנות והאוצרת דנה גילרמן שתציץ בציורים ושתחווה דעתה, אומן או לא אומן. שלום דנה.
היי גואל.
אני שמח שאת נמצאת איתנו הבוקר. אני רוצה שנתחיל בזה לפני שנפתח את המניפה. אומן או לא אומן?
תשמע, זה נורא מורכב. יש הרבה מאוד אומנים שמציירים אף פחות יפה ממנו. אז בוא נוציא שנייה את המילה יפה. אני חושבת שהוא אומן. אני חושבת ששתי הגדרות של אומן זה א', אם אתה מגדיר את עצמך כאומן, וב', אם אתה מציג בחלל שמוגדר כחלל אומנותי. אז בשני הביטים האלו הוא אומן.
זו לא פדיחה קולוסלית.
לא, אני ממש לא חושבת. תראה, ג'רי זלץ, שהוא מבקר אומנות, אחד הכי נחשבים היום.
החשוב בעולם, כן.
אחד החשובים, אם לא הוא כתב בטוויטר, לאלה שאומרים שזה בסדר שאנטר ביידן מראה את אומנות המופשט הזומבית, הדקורטיבית הגנרית שלו, בגלריה מסחרית ומוכר אותה, תארו לעצמכם מה הייתם אומרים אם דונלד טראמפ ג'וניור היה עושה צבעי מים קטנים כמו אלה ומוכר אותם בגלריה מסחרית מפוקפקת, תמורת יותר מ-150 אלף דולר.
אז הוא לא טועה? קודם כל צריך להסביר למאזינות ומאזינים ממי שלא מכיר את ג'רי, הוא בערך שונא הכל, כן? הוא עלה לתהילה בזכות הספר הנהדר שלו, איך להיות אומן בעשרה שלבים, אבל הוא בערך שונא את כל הדברים הקיימים בעולם, אבל הוא צודק בהנחה הזו, לא דנה, היינו מתייחסים לזה אחרת אם זה היה הבן של טראמפ.
תראה, אפשר לחשוב על זה, אני אגדיר את זה ככה, אני חושבת שדווקא בשדה האמנות, שהוא באמת בנוי הרבה על סטטוס, אגו וקשרים ופוליטיקה כמובן, פוליטיקה של שדה האמנות, אז דווקא השירים והמוכרים ואלה שמגיעים מתהילה בשדות אחרים, דווקא אלה סופגים הכי הרבה קושי להיכנס לעולם הזה, כי הם הרבה פחות מעורכים בעולם הזה, תמיד מקנים להם את ההצלחה הזאת, כי הם בנים של... יש להם כסף, הם ככה וככה וככה. אז במובן הזה אני דווקא חושבת שהוא יהיה לו מאוד מאוד קשה להתברג לעולם אומנות.
אבל למכור הוא מוכר, ברוך השם.
תראה, קודם כל אנחנו לא יודעים אם הוא מוכר, אנחנו יודעים שאלה המחירים.
אוקיי, טוב שאת...
בכל המקומות שקראתי על התאוכל הזאת, לא קראתי שמישהו קנה. הייתה הרבה ביקורת על זה שמוכרים את העבודות בחדרי חדרים, זאת אומרת, עושים עסקאות. באופן אנונימי, וככה גם לא יודעים מי הקונים. אגב, זה מה שעושים בעולם אומנות. קונים בחדרי חדרים, אוקיי? ושלא נדבר על כל מיני אנשים אנונימיים ועשירים מאוד שקונים עבודות מאוד יקרות, זה כל מיני סוחרי ככה וככה וככה. זאת אומרת, מבחינה הזאת אני לא רואה פה שום הבדל בטקטיקה.
אבל בואי ננסה רגע לעשות את המפריד, את המבדיל. מה ההבדל בין אליזה אולמרט, למשל, רעייתו של ראש הממשלה לשעבר, ושל האסיר לשעבר גם, שהייתה אומנית אמיתית, זאת אומרת, זה מה שהיא עשתה בחיים שלה.
ועדיין,
כן. וכשהיא מכרה במהלך כהונתו של בעלה, היו גבות רבות שהורמו, לעומת למשל אסי דיין, שמחר אז, את זוכרת באיזה בר, כל מיני יורים, ראי מחשב שלו. יש הבדל מהותי בין שני הדברים.
תראה, ההבדל המהותי הוא שכמובן בזכות המעמד שלו בקשריו, הוא הגיע לגלריה מסחרית בינונית, לא גלריה מסחרית בטופ 10 או בטופ, היא לא אחת מהגלריות החשובות בארצות הברית. אז גלריה בינונית, הוא הצליח להגיע את ארוחת יחיד די מהר, אני לפי מה שהבנתי, הוא התחיל את הקריירה שלו לפני שנתיים. אז במובן הזה אני חושבת שהיצע הגלריות בארצות הברית והאפשרויות הן הרבה יותר גדולות מאשר, אגב, אליזה אולמרט בעיניי היום היא טובה, אסי דיין היא פחות מחוברת לעשייה שלו, אבל כאן יש הרבה פחות הזדמנויות לאומנים שהם קצת מגיעים מבחוץ, או כמו שאמרתי, מגיעים מאיזשהו מעמד משדה אחר, הרבה יותר קשה להם פה, להגיע לגלריות.
אבל כאן אנחנו צריכים גם להבין, דנה, מהו האינטרס. האם זה אומן שרוצה להישאר אומן עד שארית חייו, או מישהו שפעם אחת הוא עושה עסקים עם האוקראינים וה-FBI חוקר אותו, ופעם שנייה הוא מצייר כמה דפים, כמה קווים על דף.
תראה, אני אומר ימים יגידו, אין אפשרות לדעת. אגב, גם דיברת על זה שהוא אוטודידקט, זאת אומרת, יש... אני לא חושב שהשתמש במילה אוטודידקט, זאת אומרת שהוא לא למד אף פעם. יש הרבה אומנים אוטודידקטים שלא למדו אף פעם, והם בין האומנים,
בוודאי.
כן, אומנים מאוד מאוד משמעותיים, והיום בכלל יש את הטרנד של אומנות האוטסיידר, שגם יורקו סמה היא קצת בתוך הטרנד הזה, שלא למדת מעולם, היית חשמלאי כל חייך, מלך ברגר, אוקיי? היה עובד בעיריית באר שבע בגינון. ופתאום קיבלת ארוחה ענקית במוזיאון תל אביב, אז גם את זה אני שמה בצד. זאת אומרת, אפשר לגייס את כל ההגדרות האלו כנגד או בעד. אז אני אומרת ככה, אם הבן אדם החליט, אגב הוא טוען שהוא צעיר מגיל צעיר, גם אני מכירה הרבה אנשים בגיל 50,
שפותחים את הדלת, נכון.
והחליטו לממש את עצמם בתחום הזה, והם מחויבים לו ב-100%. אז בואו ניתן לו את הקרדיט שאולי הוא מצא את ה... אתה יודע, הוא מצא את עצמו. הוא מצא את הייעוד שלו. חוץ מזה שאני חושבת שסיפור חייו שהוא מעול בלא מעט טרגדיות, הוא בהחלט חומר טוב ליצירה. עכשיו, להגיד לך שאני מתחברת לעבודות שלו, ויש בהם איזה משהו חדש ואמירה גדולה לעולם, לא. אני חושבת שמה שג'רי זלץ אמר, אומנות המופשט הזומבית, שזה איזושהי כוונה לטרנד אומנותי של בינוניות מופשטת כזאת, אני חושבת שהם מאוד נעימים הציורים שלו, הם אסתטיים. אני לא רואה בהם כרגע איזו בשורה חדשה, אבל גם זה יכול להשתנות. אתה יודע, פתאום גם איך קוראים לו, נו? יש לך את השם של האומן הזה, לא משנה, יש הרבה אומנים שהתחילו בקו מסוים ופתאום מצאו את עצמם.
כן, כן, אנחנו רואים את זה בכל סוגות האומנות. טוב, אני בכל מקרה, בכל מקרה שמח על הצד האופטימי שאיתו קמת בוקר, דנה גילרמן. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
ביי, להתראות.
כבר שנים שנפשה של האורחת הבאה שלי נקשרה בנפשה של לאה גולדברג. הכל החלה כשהייתה נערה ואחיה הגדול הלחין משיריה של גולדברג המשוררת. כך במשך שנים האזינה לצלילים וחלמה שיום אחד תעלה ערב משלה שיורכב מכל אותם צלילים יפים. עכשיו אחרי עיכובים וקורונה ומוות של אחיה שמת אך לפני שלושה שבועות, היא עולה אל הבמה עם המופע עם הרוח הזאת. בוקר טוב, יעל מסנר.
בוקר טוב.
תודה שאת נמצאת איתנו, יעל, גם לרגל השמחה הזו וגם בעקבות האבל הפרטי שלך עם לכתו של אחיך. את זוכרת את הרגע שהתאהבת בלאה גולדברג?
אני זוכרת את הרגע שהתאהבתי בלאה גולדברג, ברגע ששמעתי את השירים שלו בבית.
בת כמה היית?
13-14. הגיע עם השירים, ניגן אותם, וזה היה כל כך יפה שהחיבור שלי למילים הגיע תוך כדי ההקשבה החוזרת למוזיקה.
ואת נוסעת את זה איתך כל כך הרבה שנים עד שמגיע הרגע הנכון בעינייך להעלות את זה אל הבמה?
נכון, הרגע הזה קרה כבר לפני כמה וכמה שנים. ההצגה כמעט עלתה באיזושהי קונסטלציה. זה בסופו של דבר לא קרה, זה נגנז כמו שזה ישב הרבה שנים עוד קודם, המשכנו לדרכים אחרות, גם לחוד, גם ביחד, ובסופו של דבר נמצא ההלחמה הנכונה של השירים האלה לתוך היומנים של לאה גולדברג, ספר שוודאי אתה מכיר, כשהדגש הוא על החטיבה הראשונה של היומנים שלה, שהיא כתבה בין הגילאים 11, ל-15 בלבד, כשהיא רק לומדת לכתוב עברית, והחליטה להיות אדם שכותב, זאת אומרת, התייחסה לעצמה בתור מי שכרגע צריכה להתחיל לכתוב את חייה ואת כל מה שהיא מרגישה.
לא, אבל זה מדהים מה שאת מספרת לי, יעל, כי את קוראת מתוך, או את מתייחסת, או העוגן שלך, או הקו שלך, זה לתקופה ההיא, שגולדברג, שהיא בדיוק אותה תקופה שבה את התאהבת בה, אותה שכבת גיל.
בדיוק מה שאתה אומר. והקפיצה הזאת מגיל הנאורים שלי לגיל הבגרות היחסית שאני נמצאת בו כרגע, ולשלב ההתבגרות המאוד כואב שאני נמצאת בו כרגע, שאליו באמת לא התכוננתי, כשזה נפגש עם הטקסטים שלה בתור ילדה, כמה הם עמוקים, כמה הם טקסטים של שאתה לא מאמין שילדה בת 13-14 כתבה אותם, על התמודדות עם המוות ועם האותנטיות שלה ועם החיים שלה. זה לא יאמן. וזה לא יאמן שלפעמים הטקסטים האלה נראים כאילו היא כתבה אותם ליד אותם שירים שאנחנו יודעים שהיא כתבה על עשרות שנים אחר כך.
אבל זה גם רגע בזמן שבו את, יעל, חוטפת סתירות מכל עבר, במובן הזה שהנה סוג של הגשמת חלום, והאיש שאיתו היית אמורה לעלות על הבמה מת לפני פחות מחודש.
נכון.
אז למה בכל זאת לעלות? לא היה רגע שאמרת לא, אני בלעדיו לא עושה את זה?
הייתה צומת כשיובל כבר היה בבית חולים. והייתה שאלה שכמעט לא נשאלה באוויר, והיינו רגע לפני הצילום של הטריילר למופע, וישבנו ואמרתי לו, זה הולך לקרות. אז הוא אמר לי, כן, זה הולך לקרות, ואני בטוח שזה יצא יפה. משפט אחד בבית חולים.
זאת אומרת, הוא ידע שהוא לא יהיה איתך שם?
אני לא יודעת אם הוא ידע שהוא לא יהיה איתי שם בהופעה. זה כבר שאלה של מה שקרה בחודשיים האחרונים, זה טרי מדי מכדי להיכנס לזה, אבל בוודאי שהוא ידע שהוא לא יהיה בהופעה, אולי כמו שהוא היה רוצה להיות בהופעה. ועדיין הוא מאוד מאוד רצה שזה יקרה. והוא גם אפילו שמע את הסקיצה הראשונה, ראה אותה ונתן עוד הערות מוזיקליות, זאת אומרת, הוא היה מעורב בתהליך עד כמה שהוא יכל, צורה מאוד אופיינית למי שהוא היה, שזה היה משהו מאוד מקצועי, מאוד ענייני, מאוד מדויק, אתה יודע, שהצליל לא נמצא במקום, אז הוא לא נמצא במקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים כרגע, בנסיעה, בבית חולים או בשמחות. צריך לתקן את הצליל הזה והזה, ועם זה הלכתי איתו.
את יודעת, יעל, אני רוצה להניח לפתחך שאלה קשה, אבל אני חושב שהיא צריכה להישאל, האם אני צריך בתוכנית שלי להשמיע שירים שאחיך, אנס מורשע, יובל מסנר, הלחין? עד כמה שהם נפלאים ויפים ומקסימים.
מה אתה חושב?
אני חושב שלא, יעל.
אז למה אתה שואל את דעתי?
כי את אחותו, וכי את קרובה אליו, וכי אהבת אותו אהבת נפש, וכי הוא גידל אותך במידה מסוימת, וכי הוא הפך אותך לאומנית שמה שאת, ובעיקר בגלל שאת אישה.
אני מבינה. יש עוד רשימה מאוד 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 ארוכה של אמנים, מכל מיני סוגים, של אנשי מקצוע מכל מיני סוגים, שאם לשיטתך צריך להוקיע את מורשתם, יצירתם ואת הפרצוף שלהם בחברה, אפשר לעשות רשימה מסודרת כזאת ולהכניס את זה לחקיקה, ולהוקיע ולסגור את האנשים האלה ושלעולם לא ישתקמו. אם עושים את הדבר הזה, אם זה מה שאתה חושב שהחברה שלנו צריכה עכשיו, כאלטרנטיבה לנושא של מורכבות, הכלה, סיפורים במינונים ובווליומים כאלו אחרים, אם זה מה שאתה חושב שצריך לעשות, ישנה רשימה ארוכה שצריך לעשות אותה באופן מסודר. ואני כסובייקט שגם נמצא באבל, אני לא בטוחה שאני אוסיף למדורת השבט הזאת את השמן.
מכעיס אותך ששאלתי?
לא באופן אישי. אני יודעת... בוודאי שלא באופן אישי. אני, אתה יודע, בפסטיבל שאני מופיעה בו מחר, בפתח תקווה, ישנה הצגה על קין. כאילו משמיים. ישנה הצגה על קין ועל הדיון בעניין של הזדמנות שנייה. וזאת הצגה, וזה פסטיבל שכל כולו יצירה נשית. השאלה אם קין זה מיתוס יהודי עתיק, לא אני המצאתי אותו, ואני לא הולך, אני לא הולכת בשתי ידיי הקטנות לעצור אותו.
ואת מרגישה שאת הולכת עם אות קין בגלל אחיך?
אני לא מרגישה שיש עליי אות קין. אני לא מקבלת שום אות קין עליי. אני יוצרת עם המוזיקה של אחי איננו. אני לא יודעת מה זה אות קין אחרי שאדם הולך לעולמו. אני לא יודעת אם יש לזה אם הייתה גם על זה אמירה באותו פרק. אני לא קראתי אותו לאחרונה, אבל ולא, אני לא כועסת עליך. אני בכלל חושבת שאתה יודע שהמקום של הקרס בעולם רק מביא מחלות.
אני שואל את עצמי, אבל
כל מי שכועס על כל דבר, ואתה יודע,
אבל יעל, אני שואל את עצמי, מי שדיברה איתי עכשיו בדקות האחרונות, זו יעל האחות או יעל האישה?
יש הפרדה בין הדברים?
בוודאי שיש הפרדה, יעל.
תסביר.
תשמעי, משהו שהכעס עליו בגלל אדם זר שעשה אותו, יקבל אצלי דציבלים הרבה יותר גבוהים וגדולים ועמוקים, מאשר משהו שהאח בשר מבשרי דם מדמי יעשה.
בסדר, אני גדלה עם המורכבות של שני הדברים האלה ביחד. אני הסך הכל שלי זה שני הדברים האלה ביחד. אנחנו לא הרי פותחים דיון על חומרת המעשה של יובל עכשיו. הרי המשפט נעשה כבר,
כן,
ונסגר.
כן, גם הישיבה הייתה, נכון? נכון? זה מאחורה, נכון?
זה מאחורה. אז אם אנחנו צריכים לפתוח דיון על הדבר הזה, אז שוב, שחור ולבן, אז צריך לפתוח דיון מחדש על כל האשמות שלו, ועל כל הסיפור הזה. ואני לא מתכוונת לעשות את זה, מפאת כבודם של כל מי שבחיים. ואני לא מתכוונת רק למשפחה שלי. יש שם אנשים בצד השני של המשפט הזה, והכבוד הוא של כולם. אני לא חושבת שיש מה לפתוח את הנושא הזה. למשפט over and over again. ושוב אני אומרת, אם עושים את הדבר הזה, אז יש רשימה נורא נורא ארוכה, כולל של כל מיני אנשים שהיו מעורבים בתאונות קשות ויושבים עם כל מיני הסדרי טיעון לא הגיוניים, המון המון פשעים שצריך לפתוח אותם מחדש, קבל עם ועולם, ולסכול את כולם, אם כבר אז כבר. ובתור אישה, אני בעצמי אישה, אני חיה בעידן הזה עם כל הגדרת הגבולות שהחברה מגדירה על עצמה, ויש לי כבוד גדול לכל הדברים שקורים ולכל החוויות שאנשים חווים, כולל העניין של ניטו, הרבה מאוד עסוקה בסוגיות של אחריות אישית לכל אינטראקציה שאני נמצאת בתוכה, שבחרתי להיכנס אליה. זה שאלות שהן לא חד משמעיות בעיניי אף פעם, אולי זה השיעור הכי גדול שלי מהסיפור הזה כאדם.
בוודאי.
כאדם, לא רק כאישה.
בוודאי. אני קודם כל כמובן מודה לך על כך ששוחחת איתנו על זה. יש לך אנרגיות לסיום השיחה לתת לנו קטע קטן מתוך ההצגה?
כן, רגע, אנחנו עושים הפרדה.
כן, כן, אנחנו נושמים.
אנחנו נושמים עכשיו ביחד.
כן, כן.
אני אספר לך רגע שתמיד שאני מבצעת אותו, אני מרגישה שהוא כמו ראיון, וכיוון שאנחנו בראיון, אז אני אעשה אותו כמו שאני מרגישה שלאה גולדברג כתבה אותו לעצמה. יש לי רצון. כן, שואלים אותי למה את שואפת, ויש לי מה לענות, אלא שאיש אינו שואל. הנה אני בעצמי. אני תמיד נמצאת מחוץ לריאליות. חלומותיי הם במרומים. ומפני זה, חיים שסביבי נראים לי עוד יותר רעים משהם באמת. המעט רגעים טובים יש לי. וזהו חטא גדול מצידי שאיני יכולה עליהם לשמוח. ואני שואפת להתלמד לשמוח בקטנויות של החיים. בשיעור מעניין של ציור. בכל פעם שאני הולכת לתיאטרון, לראינוע. ובאמת, אני שמחה על זה גם עכשיו, אבל אני רוצה להתלמד להיות מאושרת בזה. הרי יכולה אני לפתע פתאום לעשות אומללה בשביל איזו שטות. צריך ללמוד גם בשביל שטות להיות מאושרת. הדבר אינו עולה בידי. זהו לימוד הכי קשה בעולם, לימוד להיות מאושרה. אולי צודקים האנשים האומרים כי אדם יכול לעשות מאושר רק כשעושה את האחרים למאושרים. אבל אני כבר נואשתי. אני חושבת שאוכל לשנות את העולם. אין זה בכוחותיי. אין אני מהאנשים האלו. ובכל זאת, יש רצון אז להפוך. לי נדמה כי העולם יכול להפוך רק או אדם בריא בגוף ובמוח או משוגע. משוגעים פנאטים הם מאמינים לדברי עצמם, ואחרים המושפעים באמונתם מאמינים גם כן. אך אנשים כמוני, אנשים שאינם יודעים מימינם ומשמאלם, אנשים שבעצם אישיותם הם קטנים, אולי מאוד, אותם האנשים שמסופקים בכל מילה שיוצאת להם מהפה, אלו לא יהפכו עולם, לא ישברו את הרע. רע ישבור אותם, והם יקנעו.
זה נשמע כמו המשך טבעי לשיחה שלנו, יעל. אני מאחל לך להיות, אני מאחל לך להיות מאושרה, כמו שכתבה גולדברג. המופע שלך עם הרוח הזאת יתקיים מחר במסגרת פסטיבל הפרינג' יוצר דופן בפתח תקווה. יעל מסנר, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, יום טוב.
גם כן תרבות.
כבר למעלה מ-100 שנים, החל מ-1919, מוכרז בארצות הברית זוכה פרס או-אנרי לסיפור הקצר הטוב ביותר. זהו פרס חשוב מעין כמותו, ומזה כ-18 שנים, החל מ-2003, בוחרת הוועדה, ועדת הפרס, לא אחד, כי עם 20 סיפורים קצרים, כאלה שהתפרסמו בכתבי עת באנגלית, מכריזים עליהם כקרם דו לקרם של הסוגה, מעניין איך אומרים קרם דו לקרם באנגלית, ומהגדים אותם בספר. עכשיו אנחנו מספרים לכם, כמו שכבר פרסמה מה יעשה לחברתנו במה שכרוך, שבין זוכה השנה לא פחות מאשר לימונדה שכתב אשכול נבו הישראלי. בכך הוא מצטרף לרשימה מרעיבה של סופרים שבמהלך 100 השנים האחרונות זכו בפרס הזה, מדורותי פארקר, וויליאם פוקנר, טרומן קפוטה, סול בלו, ריימונד קרבר, אליס מונרו ורבים רבים אחרים. עכשיו ברשימה אשכול נבו. הסיפור לימונדה פורסם לראשונה באפריל 20 במהלך הסגר הראשון של קורונה בעיתון הארץ, אחר כך תורגם לאנגלית לכתב העת גרניקה, ומכאן ההיסטוריה כבר ידועה. אשכול נבו, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני מאזין להקדמה שלך ומרגיש באמת קרם דה לה קרם.
כן, אני לא יודע איך אומרים, קרים אוף דה קרים. תשמע, אנחנו חייבים להפסיק להיפגש בבשורות טובות. פעם האחרונה שדיברנו היה כששלוש קומות עובד לסרט על ידי נני מורטי והוצג בכאן. עכשיו אנחנו עם פרס או אנרי. אולי כדאי שנדבר גם בנסיבות אחרות.
כן, אני אעבוד על משהו
מלנכולי. עצוב, 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 כן, מלא בכי. מה זה בשבילך הרגע הזה, אשכול?
שמה, קודם כל זה מעניין, חדשות היום מגיעות במייל, אז אתה מקבל מין מייל כזה, שהכותרת שלו היא או הנרי ופרייז, וזה תמיד בהתחלה נראה כמו ג'אנק מייל או פייק, אבל חושד קודם כל. ואז יש פשוט המון המון פרטים במייל שהעידו על אמינות. כמו שאני מלמד את התלמידים שלי בסדנאות כתיבה, אם אתם משקרים, אז תבנו את זה עם המון פרטים אמיתיים. אז כן, אז היו המון פרטים והשתכנעתי, ובאמת הסיפור זכה בפרס, וזה גם מרגש, זה גם נותן רוח גבית, ככה, הדברים האלה, זה עושה לך חשק, וגם זה נותן איזה תזכורת לכוח של הסיפור הקצר. למקום שיש לו בעולם, אולי דווקא בחיים של היום, כל כך אינטנסיבי, איזה משהו שהוא לוחד בלא הרבה מילים, בלא הרבה דפים, לוחד רוח של תקופה, או ככה רגע בתוך מערכת יחסים.
אנחנו נדבר עוד רגע על רוח התקופה, כי קורונה, קורונה, קורונה היא גיבורת הסיפור הזה, אבל מה שהצחיק אותי, אותו נייר עליו דיברת, אשכול, שהגיע אליך במייל, הגיע גם אליי, ואני חייב לשתף את המאזינות ומאזינים בפרט שהצחיק אותי נורא, גם כדי שיבינו את המציאות חיים של סופרות וסופרים, ולא משנה לאיזה פסגה הם מגיעים. $300, זה המחיר שמשלמים לך על הסיפור הזה.
תשמע, זה הדבר האחרון שמטריד אותי. עצם...
לא, אבל מי שדמיין שעשית אקזיט עכשיו, עם מו אנרי, וסיפורים, ותרגומים...
אבל הזכרת את שמי ביחד עם שמם של אליס מונרו וריימונד קרבר. מה סופר צריך יותר מזה?
תכלס.
פרייסלס.
תכלס, מה הסופר צריך יותר מזה? נדבר על לימונדה, אתה רוצה שניתן רקע לפני שאתה קורא לנו מעט, או שקודם תקרא ואז ניתן רקע?
אני אקרא, בואו ניכנס ישר לתוך הסיפור. לא דיברנו על מה שקרה אפילו פעם אחת מאז. בכלל, אחרי שהכל נגמר, אנשים עשו מאמץ גדול לשכוח. ברגע שהוציאו את שנינו לחלט וסגרו לילדים את בתי הספר, גברי התחיל להסתובב בבית כמו איזה איי רובוט ולחזור כל הזמן על אותו משפט. אנחנו חייבים לעשות מהלימונים לימונדה. אנחנו חייבים לעשות מהלימונים לימונדה. בשבוע הראשון היה לו רעיון לשווק סדנאות אונליין למשחק מול מצלמה. אין, זה בוננזה, הוא ניסה לשכנע אותי כדי להשתכנע בעצמו. כולם בבית, מול המסכים כל היום, לכולם יש מצלמות בטלפון ובמחשב, אנשים ימותו על זה. מאמי, אל תגיד, אנשים ימותו, אמרתי לו. זה לא מתאים עכשיו. והוא התעצבן, למה את תוקעת לי מקלות? אמרתי, אנשים ימותו רק לך, ברור שבפרסום אני לא אכתוב דבר כזה. טוב, אני אעצור כאן.
נורא בא לי שתקרא את הכל, אבל אני מבין מדוע אתה עוצר. קח אותי לרגע הזה שבו אתה כותב את הסיפור הזה, כולנו היינו בעוצר, נכון? בבתים, גם אתה.
כן, כן. הייתי בבית עם המון זמן פתאום שהתפנה, ומסביבי כל הזמן אנשים מצד אחד אמרו את המשפט הבלתי נסבל הזה על הלימונים והלימונדה, ומצד השני חברים שלי קרסו. זאת אומרת, היה ממש מין אפקט דומינו כזה, הרבה חברים מעולם התרבות והאומנות שהפרנסה שלהם בעצם הלכה, הם נאלצו לחפש לעצמם עיסוקים אחרים, הבינו שהחיים בעצם קיבלו תפנית. משהו בשילוב הזה של המשפט האופטימי יתר על המידה,
ומול המציאות שהיא מציאות של, של חרדה כלכלית קשה, זה, זה, אני חושב שמשם זה התחיל.
Mm. זה הגרעין שאתה כסופר צריך להתעקע על מילה אחת, משפט אחד, וממנו לבנות עולם שלם?
לפעמים זה שם, לפעמים זה ממש משפט, משהו בשפה עושה לי את זה, לפעמים זו דמות, לפעמים זה אינסידנט, משהו שקורה, אני רואה אישה שבעלה נעלם בפרדס ומשם מתחיל... שם מתחיל סיפור.
ספר שלם.
כן, זה כל פעם משהו אחר. יש איזה טריגר. עכשיו, הטריגר הוא חיצוני, ולפעמים אתה מבין כעבור שנים שהוא גם נגע לך במשהו פנימי, כי הוא חייב לגעת במשהו פנימי. אז לוקח זמן לפעמים להבין מה זה היה הדבר הפנימי.
ומה זה הדבר הפנימי שנגע בלימונדה? אפשר להניח שמה שהזוג הזה עושים, אתה לא עושה בחיים הפרטיים שלך.
כן, לא, 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 אנחנו לא במקומות האלה, אבל משהו בעובדה של אובדן השליטה על החיים. אני חושב שזה היה, במונחים של סטורי טלינג, זה היה מאורע מחולל, הקורונה. לא, לא, אני לא מאוהדיה. זו תקופה קשה, אני חושב שרק אנחנו לאט לאט מבינים את המחירים הנפשיים שאילנו, שאנשים משלמים, אבל היה משהו כמספר סיפורים, העובדה שקורה משהו שמסיט אותך ממסלול החיים, הרי סיפור מתחיל כשהשגרה נשברת. אז זה משך אותי לספר את הסיפור הזה, ובאמת בסיפור קצר אתה יכול להגיב למשהו שקורה. לא, רומן בעיניי חייב איזה שהות,
בריחה,
פרספקטיבה.
שזה באמת עונה על השאלה הבאה שתכננתי לשאול אותך, האם דווקא כמורה, כמחנך, כמי שמלמד אחרים ודורות נוספים, האם לא מפריע לך שקורונה עדיין לא מופיעה בכתובים?
זה ייקח זמן. זאת אומרת, באמת, אם הם מגיבים אליה כרגע בסיפורים קצרים ובשירים יפים שקראתי, והפרוזה הארוכה יותר דורשת זמן. אני חושב שזה ייכנס לספרים. אצלי לפחות יש מין נוסחה כזאת של X פלוס 6. זאת אומרת, זה לוקח לי בדרך כלל 6-7 שנים ממשהו שקרה בחיים האמיתיים, ועד שאני מצליח לעשות לו איזה מין עיבוד לתוך סיפור.
אתה חושב שקורונה שינתה אותך ככותב?
תראה, היא מאוד השפיעה. היא גם גרמה לי לכתוב שני סיפורים שהגיבו ממש עצמה, גם לימונדה וגם סיפור אחר שנקרא זום, על סיפור אהבה בין שני ריבועים במפגש זום. אבל אני חושב שהיא גם השפיעה על גבר נכנס בפרדס. לי היה צורך בסיפור דרמטי שיקח אותי חזק מאוד מתוך המציאות אל תוך הדמיון שלי. וכשאני מסתכל עכשיו על גבר נכנס בפרדס, לא הייתי מודע לזה תוך כדי כתיבה. משהו בדרמטיות, בזה שהכל שם מעורער, והדמויות מתמודדות עם כוח מאוד חזק שמסיט אותם מהמסלול, אז אני חושב שזה השפיע על, כן, על האנרגיה של הספר.
ואתה מזכיר את גבר נכנס בפרדס, כאשר אתה רואה בשבוע שעבר את רשימת המועמדים לספיר, אליה לא הגעת, מה אתה אומר לעצמך?
אני אומר לעצמי, מה לי כי אלין?
זכיתי באו אנרי.
לא, גם, באמת, אתה יודע, באותו יום זה הגיע פחות או יותר. אבל גם תשמע, ספר מצליח מאוד מאוד, ומצליח לא, זה לא רק עניין של מספרים, זה גם עניין של תגובות של קהל, של קוראים שאני מעריך את דעתם, וספר עושה משהו בעולם, מחולל, נוגע, מפעיל. אני באמת מאחל לכל כותב, לכל התלמידים שלי, שיזכו להתקבלות שאני זוכה לה.
אבל באמת זה אומר...
לא מובן מאליו בכלל.
באמת זה עובר לידך, או שאין את הבוקר, את הרגע הזה שאתה אומר, טוב, מה אתם מבינים, טיפשים?
נגיד לך את האמת, כבר לא. אני באמת... אולי זה מיתרונות של להיות בן 50. אני מאוד מאוד שמח בחלקי. כשהתחלתי לכתוב לפני 20 שנה, לא העליתי בדעתי שבכלל יהיו לי קוראים, ואחר כך לא העליתי בדעתי שיהיו לי הרבה קוראים, ואחר כך לא העליתי בדעתי שיהיו לי קוראים בחול. ובטח לא פרסי או הנרי כאלה. אז אני מאוד, מאוד שמח על זה שאני עוסק במה שאני אוהב, ויכול לצלול בתחילת הקורונה לסיפור, והסיפור מגן עליי מפני המציאות, אז אני באמת שמח בחלקי.
חיברתי אותך בתחילת השיחה לפוקנר, עכשיו אני אחבר אותך לביונסה. בוא נשמע את לימונדה בשביל הלימונדה שלך. תודה אשכול נבו, ברכות מאיתנו.
תודה רבה, להתראות.
זהו, עד כאן להסקט הזה, ההסקט של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה אבי שמאי, חברות המערכת, ענת שרון בלייס ובר בלפר, אני מודה לכולכם שהאזנתם לנו, תודה ולהתראות.